ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התורה אומרת וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו. ובהמשך הפרשה ולא תונו איש את עמיתו. השניהם נקרא תונו. בכל זאת הגמרא אומרת שזה שני עניינים שונים. הראשון מדבר על הונאת ממון, שהוא מכר לו חפץ יותר מדי ביוקר או קנה ממנו חפץ יותר מדי בזול. והשני מדבר על הונאת דברים, שמדבר על דברים שמצערים אותו. חשבתי שאולי בכל זאת לכן התורה השתמשה בשניהם באותו מונח של הונאה, לרמוז שגם בהונאת ממון חלק מהאיסור הוא שמצער אותו. כשמפסיד לו כסף אז מצער אותו, זה חלק מהאיסור שבהונאת ממון. הגמרא אומרת שבן נוח שגוזל מישראל פחות משווה פרוטה, הרי נהרג על פחות משווה פרוטה, למרות שישראל מוכל על פחות משווה פרוטה, אבל יש לו צער בשעה שדוחים ממנו, אז על הצער הזה בן נוח נהרג. אז זאת אומרת שבכל הפסד ממון יש גם נקודה של צער, אז אולי בגלל זה שניהם נקראים בלשון הונאה. כל פנים הגמרא אומרת שהונאת דברים זה יותר חמור לצער את רעהו בדברים. יש כאן ויראת מאלוקיך, זה דבר מסור ללב. מה זה הונאת דברים? כשאדם אומר לחברו דבר שמצער אותו, שמתבייש בו, מזכיר לו איזה עבירה שהוא עשה או שנכשל בטעות, או מזכיר, תפס אותו באיזה עבירה שהוא מתפייש בה, או שמזכיר לו שהוריו לא היו צדיקים. הוא אמנם צדיק אבל הוריו לא היו צדיקים. אפילו גר שמזכירים לו שעוריך היו אוכלי טריפות ואתה הולך לקבל תורה. הכל זה חילול בהונאת דברים. כל דבר שמבייש אותו או מצער אותו, זה הכל כלול בהונאת דברים. הגמרא מביאה ששאלו כמדומני את רב דימי במה הזהירים בארץ ישראל במיוחד. בבבל רצו לדעת בארץ ישראל באיזה מצווה זהירים במיוחד, ומה בעניין הזה של הונאה נזהרים במיוחד. ויכול להיות הרי זה לא מצוות התלויות בארץ, אז למה זה בארץ ישראל יחמירו בזה במיוחד יותר מבבל? מפני שבארץ ישראל ראו את התוצאות החמורות שהיה מהצער. ביישו את בר קמצא, אז זה גרם לחורבן הבית, כמו שהגמרא מספרת. אז בגלל הבושה של בר קמצא נחרב בית המקדש. אז ראו את התוצאה החמורה של העבירה הזאת. זה לא רק נחרב המקדש, נהרגו אלפי יהודים, נחרב המון רכוש יהודי, וכל הצרות שלנו באלפיים שנה האחרונות, הכל נזקפות לזכות בר קמצא. הכל מפני שביישו את בר קמצא. רואים עד כמה הדבר חמור. הגמרא אומרת הרי בהונאת דברים הרבה פעמים יש הלבנת פנים ברבים. אם אומרים לו דבר שהוא מצטער בפני רבים, אז זה הלבנת פנים ברבים. אז הגמרא אומרת שנוח לו לאדם שיפיל לעצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. יותר טוב להישרף מאשר להלבין פני חברו ברבים. והראיה מתמר, שתמר אמרה לבעלה ליהודה הקרנה, ומי החותמת והפתילים והמטה האלה. הוא לא אמרה מפורש שזה של יהודה, היא אמרה, אם הוא לא יודע, אז אני אסתרף ולא אלבין את פניו שהוא נתן לי את הדברים האלה. אלא שיהודה היה צדיק, והוא הודה, ובזכות זה, חז"ל אומרים, בזכות שהציל את תמר והעוברים שלה משריפה, ואחר שהקדוש ברוך הוא הציל שלושה ילדים של יהודה משריפה, חנניה, מישאל ועזריה, וזה היה ניסיון ליהודה, אם הוא יסכים להתבייש כדי להציל את תמר, אבל תמר מצידה הסכימה להישרף ולא להלבין את פניו, כי כל כך חמור עניין הלבנת פנים. מחלוקת הראשונים עם הממרה הזאת לדינה או לא לדינה. רמב״ם ואמירי כנראה נוקטים שזה לא לדינה, אבל תוספות ורבינו יונה נוקטים שממש לדינה, שחייב בירק ועל יעבור כדי לא להלבין את פני חברו ברבים. הרב אמנם פסק שלא צריך לנהוג כמו התוספות, אבל בכל זאת רואים כמה הדבר הזה חמור, שיש סוברים שעל זה צריך להתיירק ולא לעבור. מה אומרת? יש ממש שפיכות דמים. למה זה קרה הלבנת פנים? כשאדם מתבייש, אז פניו נהיות לבנות, הדם זורם מפניו, זה שפיכות דמים, פנים מאבדות את הדם שלהם, זה שפיכות דמים. שאלתי פעם את אחד מרבותיי זכרונו לברכה, אם מישהו באמת פגע במישהו, אז עכשיו הוא צריך לבקש ממנו מחילה בערב יום כיפור, אבל הוא בכלל לא ידע שדיברו עליו רעות, שעשו צחוק ממנו או משהו כזה. אם עכשיו אבקש ממנו מחילה, אז הוא ייפגע כשאבקש ממנו מחילה. אז מה לעשות? אז הרב אמר לי ש... שאבקש רק בלב, שאז אני לא לצער אותו בזה שאומר לו שעשיתי ממנו צחוק או משהו כזה, אבל עדיין צריך תשובה בין אדם למקום. כל עבירה כזאת בין אדם לחברו היא גם עבירה בין אדם למקום. יום הכיפורים לא מרצה עד שירצה את חברו, אבל אחרי שריצה את חברו עדיין צריך תשובה בין אדם למקום. צריך לעשות תשובה בין אדם למקום. יש לפעמים שלא יכול בכלל לבקש מחילה. אם פגע בשוטר רחמן אצלן, אז אי אפשר לבקש ממנו מחילה. מחילה שלו אין לה שום תוקף. אז אי אפשר להתחנן לקדוש ברוך הוא שיסלח לו. אבל תשובה גמורה אי אפשר לעשות על זה. מי שפגע בקטן, אז צריך לחכות עד שהקטן יגדיל כדי שיוכל לבקש ממנו מחילה. גם לשון הרע, אם מדבר עליו, אומר לאנשים אחרים עליו, אז זה עובר על איסור לשון הרע. לשון הרע הרי זה מארבע כיתות שהן מקבלות פני שכינה, אחת מהן זה קט מספרי לשון הרע. אז אמרו שמדבר לשון הרע מגדיל אבונות עד לשמיים. עבירה שלו גדולה עד לשמיים, כול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שהם העבירות החמורות שבתורה, שיהרג ועל יעבור, את לשון הרע סכולה כנגד שלושתם. אם כמה כשתוך הקפיד את ישעיה הנביא התבטא לא מוצלח על ישראל, אמר ובתוך עם טמאי שפתיים אנוכי יושב. אז תכף המלאך נשלח אליו עם גחלת, גחלת כל כך לוהטת שהמלאך לא יעז לנגוע בו בידיים אלא רק על ידי צוות, ונגע על שפתיו. ותקן מה שמה בתוך המפני שפתיים אנוכי יושב, ואמר שר אבנך וחטאתך תכופר. ואחר כך השם שואל את מי ישלח ומי ילך לנו, מי מוכן להיות נביא. וישעיה הנביא מקבל לעצמו להיות נביא ומנבא בערך 80 שנה, ולא תמיד זה היה כבוד להיות נביא, ודאי בימי המלכים הצדיקים היה כבוד, אבל בימי אחז הרשע אולי לא היה כבוד להיות נביא. ישעיה מעיד עצמו, גיבי נתתי למכים ולחיי למורטים, פניי לא הסתרתי מכלימות ורוק. 80 שנה מנבא במסירות נפש, וכל שנה יש גם יום הכיפורים שמחפר, ובזמן הבית יש גם סעיר המשלח שמחפר. ובכל זאת אחרי 80 שנה של נבואה, כשמנשה רוצה להרוג אותו, הוא מתחבא בתוך עץ ארז. ומנשה מנסר את הארז, ואת הגמרא שכשמנשה הגיע לפה של ישעיה, אז הצליח להרוג אותו מפני שהתבטא בתוך עם טמאי שפתיים אנוכי יושב. אז רואים איזה כפידה נוראה את הדיבור לא נכון על כלל ישראל. שאחרי 80 שנה אחרי כל הרצפה שהמלאך נגע בפיו, אחרי כל 80 שנה ו-80 מסעיר המשלח והכל, עוד הוא נהרג על העברה הזאת. אדם מנבא, אז חמור מאוד אם נצל את הדיבור דווקא לרעה. הוא מראה את עצמו פחות מנבא. אחד הדברים הגדולים והטובים לעשות, העצה שהתורה נתנת בפרשת קדושים, בצדק תשפוט עמיתך, הווה דן את כל האדם לכף זכות, כפי שחז"ל פרשו את הפסוק. אם יש לך ספק, תשתדל לדון לכף זכות. דומני אחד מבעלי המוסר אמר, כמדומני אחד מבעלי המוסר אמר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא סברות לא נכונות, סברות עקומות, כדי להשתמש בהן בשביל לדון אדם לכף זכות. כשהם לא מוצאים סברה ישרה לדון אותו לכף זכות, אז להשתמש בסברה עקומה כדי לדון אותו לכף זכות, זה דבר חשוב מאוד. להשתדל לא לראות חסרונות את השני, לראות פה רק מעלות. זה מדבר על שומרי תורה ומצוות. נגיע לאלה שמסיתים נגד התורה, שם יש דין מיוחד שצריך לשנוא אותם. לא מתקוממך השם ישנא, לא משנאך השם ישנא ובתקוממך יתקוטט. אבל אלה שלא מסיתים נגד התורה, אז להשתדל לדון אותם לכף זכות עד כמה שאפשר, עד כמה שאי אפשר גם כן. שמעתי מאבי מורי לכם אחד, שבא שחזר אמרו, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. הרבה פעמים מקומו ממש כפשוט, שכשלא נמצאים באותו מקום, לא חיים את אותם הרגשות. אי אפשר לדון יהודי שבא מרוסיה של סטלין, בקנה מידה של יהודי שבא מירושלים או מבני ברק. ברוסיה של סטלין קיבל השקפות אחרות מאשר בירושלים או בבני ברק. אני יודע שהיה כאן משפט, היה נקרא משפט קסטנר. קסטנר היה איזה מנהיג ציוני בגולה, אבל טענו עליו ששיתף פעולה עם אייכמן יימר שמו. השופט שטען בעניין הזה פסק שקסטנר מכר את נפשו לשטן. אני לא יודע אם אפשר כאן בירושלים לשבת ולשפוט אדם שחי בתנאים של אייכמן יימר שמו, הוא היה מתעלל ביהודים בכל צורה שהיא. אני לא אומר שקסטנר היה צדיק, הוא אפילו לא היה שומר מצוות, אבל לקבוע שפסקנות שקסטנר מכר את נפשו לשטן, לא יודע אם אדם שיושב כאן בירושלים יכול לשפוט בפסקנות כזאת לאדם שישב אצל אותו רשע והיה נתון בהתעללות שלו. הוא הצליח להציל כמה יהודים, אמנם טוענים ששילם בזה מחיר כבד, בכל זאת כמה יהודים הוא הצליח להציל. לא יודע, לא יודע עד כמה שאפשר. לפעמים אני חושב שכל הכללים של לדון את חברך לקו זכות וכדומה, זה אם אתה מוכרח לדון את חברך, אבל אם אתה יכול לא לדון בכלל, זה הכי טוב. יש שופט כל הארץ, הוא יעשה משפט, אתה לא צריך לדון. אלא מה, לפעמים אני מוכרח לדון, לדעת אם להתחבר עם האיש הזה או לא להתחבר איתו, לעשות שידוך איתו או לא לעשות שידוך איתו, אני מוכרח לדון איכשהו. אבל כשאני יכול לא לדון, אז הכי טוב לא לדון. יש מי שידון את העולם, זה לא תפקידי.